חדשות, ונשוב גם כן בהמשך לעדכונים נוספים. יישארו איתנו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה למוישי כאן על הביצוע הטכני. מיד עדכונים נוספים, עוברים אל חדר החדשות.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי. קולך
כבר 25 שנה, קולך היא תמיד איתי. חדשות קולך היא, השעה 10.
שלום רב באולפן בני הראל. פיגוע ירי בבני ברק, מחבל פתח הערב בירי לעבר עוברי אורח ברחוב הרצל פינת ז'בוטינסקי בעיר. כתוצאה מהירי נרצחו 4 בני אדם. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי כונני מד"א ואיחוד הצלה פינו את אחד הפצועים במצב אנוש לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה, אולם שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו. המחבל שנורה במקום הוא שוהה בלתי חוקי, בן 27, תושב הכפר יעבד הסמוך לג'נין, שריצה בעבר עונשי מאסר בישראל בגין עבירות ביטחוניות. כתבנו קובי פינקלר מעדכן כי מחבל נוסף נעצר בזירה וקיים חשש כי ישנו מחבל שלישי שטרם נתפס. בעקבות הפיגוע, ראש הממשלה נפתלי בנט מקיים הערב התייעצות עם בכירי מערכת הביטחון. בדיון משתתפים שר הביטחון בני גנץ, השר לביטחון פנים עומר בר-לב, הרמטכ"ל אביב כוכבי, ראש השב"כ רונן בר ומפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. יושב ראש ש"ס אריה דרעי מביע צער כבד על הפיגוע בלב בני ברק. הלב נקרע נוכח המראות הקשים ממסע הטבח הרצחני בדם קר מאויב מבית. אני מוסר את תנחומיי הכנים למשפחות הנרצחים, השם ייקום דמם. דברי דרעי מהם מביא כתבנו איתי גדסי. ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו הגיב אפוא לפיגוע בבני ברק, ישראל בעיצומו של גל טרור מסוכן שלא ראינו שנים רבות. חייבים לפעול בנחישות כדי להחזיר לאזרחים את השקט והביטחון, כך נתניהו. יושב ראש עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר, התייחס לפיגוע בבני ברק והצהיר כי גל הטרור הזה מזכיר את ימי אוסלו המדממים. הכתובת על הקיר רשומה על שמם של השר לביטחון פנים בר-לב והמפכ"ל שבתאי, בעלי האחריות הכי כושלים בתולדות מדינת ישראל. לדברי בן גביר, כאשר ממשלת ישראל מתרפסת, לא מושלת ומשדרת חולשה, התוצאה בשטח פיגועים וטרור רצחני. העם דורש נקמה עכשיו, כלשונו. שר המודיעין לשעבר, חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד, הצהיר הערב בריאיון לכל חי כי השותפות הקואליציונית עם מפלגת רע"מ קובלת את מקבלי ההחלטות בטיפול בהסלמה הביטחונית.
יש כאן מחסום אחד שהוא חמור ביותר, וזו השותפות עם מנסור עבאס, עם האחים המוסלמים בתוך הקואליציה, מונעת טיפול שורש לא בפשיעה הערבית, וזה הוא מוכן, אלא בלאומנות הערבית ובהקצנה האסלאמית הערבית. כי בגלל זה לא נותנים הנחיה, כי יודעים שזה יפיל את הממשלה. למשל, להרוס את הבתי הרוצחים באום אל-פח, כמו שעושים ביהודה ושומרון, כי זה אמצעי אפקטיבי. היום מנסור עבאס, ככל שנמצא לי, הודיע שהוא מתנגד להרס בתים באום אל-פח.
בארגוני הטרור חמאס וג'יהאד איסלאמי בירכו על הפיגוע. הודעת חמאס נכתב כי הפיגוע הוא תגובה טבעית לפשעי ישראל נגד העם הפלסטיני והמקומות הקדושים לו. העם שלנו לא יקבל עוול ודיכוי. זו תגובה מהירה לפסגה הפושעת בנגב. בהודעת הג'יהאד האיסלאמי נאמר כי הפיגוע מגיע במסגרת המבצעים של גיבורנו בעומק האויב. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. הלילה מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה. כל חי תמיד איתי.
גל פתוח כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, מוישי כאן על הביצוע הטכני. אנחנו מיד נעבור בהמשך בדקות הקרובות לשיחתו של הרב מרדכי נויגרשל. אנחנו עם כמה עדכונים האחרונים ומסכמים את הפיגוע הקשה שהתרחש הערב בבני ברק. 5 נרצחים ולא 4, כפי שנאמר בחדשות, עלה מספר הרוגים ל5 נרצחים. מלבד הרוצח המחבל מג'נין, יש לנו 5 לצערנו הרב אנשים שנרצחו בפיגוע הזה. קובי פינקלר, אתה איתנו?
כן, בהחלט.
יש גם תגובה של ראש הממשלה, גם תגובה של שר הביטחון.
כן, ממש בפתח הדברים הקודמים שלנו, לפני שמענו את דובר המשטרה, שדיברנו על כך שראש הממשלה עדיין לא הוציא שום הודעת, בשניות שלפני החדשות, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון מוציאים הודעה, פחות או יותר בלשון דומה, ידנו תגדע את הרוסחים, אנחנו ננצח, אנחנו עם הנצח ואנחנו ננצח. מה שקורה בשעה זו ממש, זה כינוס אצל ראש הממשלה של כל צמרת הצמרת הביטחונית, בלי קבינט, ואחת הנקודות ואחת הטענות, שאני שומע מספרי קבינט, כבר שבוע ימים שלא זימנו אותנו, שלא נותנו לנו להשמיע את דעותינו, הכל נמצא אצל ראש הממשלה, כך אומר לי חברי קבינט בדקות האחרונות. אם נסכם, כפי ששמענו ודיברנו על כל הערב הזה, אנחנו מדברים על מחבל כבן 27, תושב הכפר יבד, שוהה בלתי חוקי בישראל, שעסק בישראל על ידי אחד המעסיקים הישראלים, והחליט הערב הזה לצאת למסע רצח. עדיין בודקים מאיכן הגיע אליו כי הנשק האוטומטי הערב הזה ירשותו. מה שכן, נעצר הערב הזה גם סייען נוסף של המחבל הזה, הוא מדבר גם על סייען נוסף שנמצא גם כן באחת הזירות, לא בטוח שהוא מדבר בצורה מדויקת, ולכן הדברים האלו נבדקים. שוב, כאשר המחבל הזה מכיר היטב, ואני נזהר בלשוני כאן, אבל אפשר להבין שאותו מחבל הכיר את הדירה בתקופה האחרונה, מגיע לאחת החנויות שם, לאחת השכונות, אחת החנויות הקטנות שם בפינה של רחוב השניים בבני ברק, יורה שם בשני בני אדם, רוצח אותם, ממשיך לדירה שנייה, יורה בעוד שני בני אדם, וכף מסע הירי שלו מגיע לסיומו אחרי ששני שוטרים שמגיעים למרחב ויורים בו ומקלים אותו.
קובי פינקלר, תודה לך, שיהיה בשורות טובות, תודה. איתי גדסי מביא לנו את התגובות של הדקות האחרונות, ראש הממשלה, שר הביטחון, שרים שמגיבים לפיגוע הזה, אחרי הרבה מאוד זמן, שעתיים מאז הפיגוע, בנט בוחר להגיב, איתי.
כן, נפתלי בנט מוציא, ראש הממשלה מוציא ממש לפני מספר דקות הודעה, שישראל ניצבת בפני גל טרור ערבי רצחני, כך הוא אומר, ליבי עם המשפחות, מתפלל לשלום הפצועים, אומר שכוחות הביטחון פועלים בטרור, נלחמים בטרור בהתמדה ובעיקשות. מוציאים גם בני גנץ, כינס מקודם דיון ביטחוני יחד עם ראש השבק ועם גורמים נוספים. הוא גם אומר שמדובר בערב קשה, אומר שמערכת הביטחון כולה תפעל בכל האמצעים להחזיר את הביטחון לרחובות. יחד איתו יושב ראש הכנסת שנמצא בביקור בארצות הברית, קיים שם מספר פגישות עם לשבת ראש בית הנבחרים ועוד, מודיע שהוא מקצר את ביקורו ובעצם מסיים אותו ויוצא לכיוון ישראל. יש עוד כמה תגובות, בעיקר בימין קוראים ליד ברזל מול גל הטרור הזה, גל טרור שצריך להזכיר 11 אנשים נרצחו בשבוע האחרון, וקוראים, ראיתי את אמיר אוחנה למשל קורא לגייס את כל פלוגות המגב, ראינו גם את תגובתו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, וחלק מחברי הכנסת שכבר נמצאים בזירה, כמו איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' שנמצאים בזירה, מדברים שם יחד עם האנשים. ראינו מלפני מספר דקות את רכבו של המחבל שדיברתי עליו מקודם, הפכו אותו, המון משולב נקרא לזה ככה. מחר יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, זה אנחנו מקבלים ממש עכשיו, על מנת לדון בכל העניין הזה של גל הטרור, איך מתמודדים איתו, וממש עכשיו קיבלנו עוד תיעוד וידאו נוסף ממצלמת ההבטחה, שחשוב לציין אגב שמשטרת ישראל, למרות שהיא כבר מבינה חלק מהאירוע איך הוא קרה, אוספת מצלמות על מנת להבין קצת יותר האם המחבל עבד במקום או שהוא הגיע ממש כדי לבטא את הפיגוע. נראה שם אירוע נוסף של אדם שרוכב על אופניים, נמלט מהמחבל, והמחבל מנסה לראות לעברו, אבל כנראה שהיה לו מעצור בנשק. עוד אירוע חוץ מהאירוע שדיברנו עליו מקודם, והדבר הזה פשוט מצמרר, אתה יודע, לראות רגעים מהאירוע הרצחני הזה כאן בבני ברק, ברחובות מרכזיים. אנחנו מדברים על רחוב ז'בוטינסקי, פינת רחוב הרצל, השניים, כל הצומת הזאת, זה רחוב די מוכר בבני ברק, אמנם רחוב השניים הוא קצת צדדי, אבל בהחלט רחוב מרכזי, כל אדם שמסתנן יכול להגיע לרחוב הזה, בדיוק כמו שהגיעו למקומות כמו חדרה, הגיעו גם לבני ברק, והדבר הזה כמובן מפחיד. בעקבות כך מחר מתגברים את ההבטחה גם סביב בתי הספר, כל מוסדות החינוך, לתת תחושת ביטחון וגם להציב יותר כוחות בשטח. אני מניח שבהמשך הערב נשמע יותר פרטים על ההיערכות לקראת
מחר. אלו הם הפרטים והנתונים. איתי דסי, תודה לך. אנחנו מסכמים וסוגרים את הגל הפתוח, כאמור, עם סיכום האירוע. לצערנו הרב, 5 נרצחים בפיגוע קשה הערב בבני ברק. המחבל מג'נין חוסל במקום, שותף שלו נעצר. סריקות אחר אדם שלישי, לפי שעה אין מידע מאומת אם יש כזה או לא. אחד מן ההרוגים נקבע מותו בבית החולים בלינסון. 4 נרצחים כאמור בזירת הפיגוע עצמו בבני ברק. שמענו גם את כל התגובות, את כל העדכונים נכון לעכשיו. הדבר הכי חשוב זה לחזור לדבריו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב גרשון אדלשטיין, כמו ששמענו בשידור חי, בשיעור שמסר הערב בביתו, להתחזק בעמל התורה ולימוד התורה, שתהיו עמלים בתורה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שיגן וישמור עלינו. אז אנחנו מתחזקים ונתחזק בעניין הזה, בלי להרפות ביתר זה, דווקא עכשיו עם סוף זמן, חורף ארוך, קצת עייפים, אולי קצת רפיון, זה בדיוק הקריאה בכל הכוח לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, עמך בית ישראל, בעלי בתים, ילדים, נשים, כל אחד במקומו, בכוחו, באופיו, בסגנונו, כולל אנחנו פה כולנו, נראה במה אפשר להתחזק ולהתעורר, למלות מעט מן החלל הרוחני האדיר שהסתלק מן העולם, יחד עם נשמתו התאורה והקדושה של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, שהתורה מגנה ומצלה, ובעיר בני ברק פחות תורה של גדול הדור, מחייבת כולנו להגביר בהילוך הכי גבוה שאפשר את כוח לימוד התורה שיגן על כולנו. אנחנו נעביר מיד את המיקרופון כאן אל הרב מרדכי נוגרשל. תודה לצוות שלנו, למוישי כאן, לאסתי פלד, שנתבשר רק בבשורות טובות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
25 שנה, כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
למנצח, מזמור לדוד. עד אנה אדוני תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. עד אנה אשית את סוד בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. הביטה ענייני אדינו אלוהי, העירה עיניי פן אישן המוות. פן יאמר אויבי יחלטיב, צרה יגילו כי אמות. ואני וחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשירה לאדינו כי גמל עליי. דוד המלך אומר, במזמור, השם רואי לא יחסר, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. הוא לא אומר למרות שאלך בגיא צל מוות. הוא לא אומר אף על פי שאלך בגיא צל מוות. הוא אומר גם כי ילך. אותו דבר, כמו שהולכים על מי מנוחות, גם כי ילך בגיץ המוות לא יראה רע, כי אתה יומדי. שבטך ומשענתך הם הינחמוני. וההדגשה פה, שהוא לא אומר גם כי ילך בגיץ על מוות לא יראה רע, כי הוא יימדי, אלא כי אתה יימדי. אתה זה גוף שני. גוף שני משתמשים רק כלפי מי שמרגישים אליו קרבה. מבחינת הכרת הנוכח, בגיץ על מוות רואה דוד המלך כי אתה עימדי. הדם רועש ומיתנו מוטלים לפנינו ממש ממש ברגעים האלה. מי שנרצח בזירה ומי שמצא את מותו לאחר מכן בבית החולים גם כן נרצח כתוצאה ממה שקרה שם. באמת לא מובן, ממש לא מובן. מדוע צריך היה דובר המשטרה לפנות בבקשה כל כך נרגשת לכל אלה שמתגודדים שם לעזוב את המקום? מה יש להתגודד שם? בשביל מה? לשם מה? לקחת ספר תהילים ולומר כמה פרקי תהילים, ובכלל צריך לדעת שבכל מקרה ובכל אופן תורה מגינה ומצלה, ואף אחד לא יכול לדעת מה קורבנות ציבור פודים ממצב שבעליל, כמו שרואים במקרים האלה, גם אתמול בחדרה, וגם מה שהיה בחדרה שלשום, וגם מה שקורה היום פה בבני ברק, שהאפשרויות היו נוראות מאוד, לולי השם שהיה לנו וכמלינו אדם, כי אז החיים בלעונו בחרות הפעם בנו. הרי מדובר באלה שנאמר עליהם והוא יהיה פרא אדם. הרי מדובר באותם אלה שבתהילים קכ"ח ד' נאמר עליהם שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו. יאמר נא ישראל, לולי השם שהיה לנו וקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו המים הזידונים. ואומר רב חיים ויטל בספר עץ הדעת טוב, לולי השם שהיה לנו בארבע גלויות, אז יאמר ישראל נא. אבל יש גלות חמישית, אחרונה לכולם וקשה מכולם. גלות בידי מי שנאמר עליו, הוא יהיה פרא אדם. ועם פרא אדם הרבה יותר קשה. וגם אם יש הפוגה כתוצאה מכל מיני סיבות אינטרסנטיות, או מכל מיני סיבות שהזמן גרמן, או מכל מיני סיבות לא ברורות, מזכירים לנו שוב שאנחנו על הכוונת כל הזמן. ומי שעל הכוונת כל הזמן צריך לחזור ולקחת את הנשק הסודי של העם היהודי. וכמובן שאנחנו צפויים לשמוע כל מיני דברי בלע של כל מיני אנשים שוטים, אבל הרי אנחנו יודעים את אמיתות התורה, אנחנו יודעים מה קורה כשחסרה תורה בישראל, ומה מוטל עלינו להרבות תורה. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, כבכל שבוע נשמע את שאלותיכם. כמובן אנחנו מצפים רק לשאלות, וכמובן ככל שהשאלות יעסקו יותר בדברי תורה ומחשבה, הם יהיו יותר מתאימים, יותר מתאימות, תהיינה השאלות יותר מתאימות לדבר עליהן בשעה כזאת. אני כבר מודיע שאין אנחנו יודעים מה ולמה ברמה הספציפית קוראים דברים. יצחק קוטנר דיבר בשנת תשל"ו, לפני 200 ראשי ישיבות שהגיעו לישיבת רב חיים ברלין, כדי לשמוע את דבריו, והוא דיבר על החורבן הגדול, והדברים התפרסמו אחר כך באנגלית, ב-Jewish Observer, ותורגמו לעברית. והוא אומר שאי אפשר להגיד סיבות ספציפיות, אסונות ספציפיים, אלא אם כן, האדם האומר הוא נביא או תנא. באופן כללי, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את הדברים הספציפיים, אבל הדברים הכלליים ידועים. איך אמר דוד המלך? שמה שלא קורה ומה שלא יקרה, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל עת, אני בכל לב, אצור פקודיך. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
שלום. טוב, אני מכיר כל בני ישראל כואבים וכואבים, וכשהזכרת את דוד המלך,
אז באמת יש הבטחה מדוד המלך בתהילים, ביום חמישי שאנחנו אומרים תמיד, לו עמי שומע לי ישראל בדרכי ילך, הוא כמעט רבי מכניע. והמלבין בכל מפרשים אומרים כמעט זה בין רגע, בין רגע אין אויבים. אז
כמו חבי כמעט יותר. רגע עד יעבור זעם, כן.
כן, אז הרגע, והשיב ידי עליהם, והשיב ידי, אז איך, פעם היה בהורדת הטבעת בפרס, כולם חזו בתשובה, וכאן נהרגים ונהרגים, ואין, אין התעוררות עוד כל כך, אין התעוררות, אומר לך בפורש, לא יהיה אויבים, לא נצטרך לשים חומות מסביב לכל הערים, עכשיו החומות גם לא מספיקות, כי הם נכנסים בתור הערים,
קודם כל זה שזה קורה בתוך הערים זה כתוב בנבואת תקוות משיח ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחננו כלומר לא יאכלו לחם חינם יהיה להם עבודה הם ירוויחו את לחמם ביושר אותם אנשי הגבול כמו שאנחנו רואים שאנשי משמר הגבול עובדים בגבול חדרה ובגבול בני ברק ובכל הגבולות האלה מה שאתה שואל, אני לא כל כך הבנתי כלפי מי אתה מפנה את השאלה. אם אתה מפנה
השאלה,
את השאלה...
השאלה היא לכלפי עם ישראל הקדושים. עם ישראל הקדושים, שאתם, אתם בפרס כולם חזרו בתשובה ובשמחה.
אני מבין. עם ישראל הקדושים, בואו נהיה יותר ספציפיים. כל מי שלא מסוגל להגיד בשלי הסער הזה, לא יהיה לו דג כשהוא יהיה צריך. כמו שהיה ליונה, שדג הציל אותו. אנחנו לא מפנים אצבע מאשימה כלפי אף אחד, כי אנחנו יודעים בוודאות גמורה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממי שקרוב אליו ויודע ומבין הרבה יותר ממי שבכלל אינו בעניין. ולכן אני לא יודע בגלל מה, אבל אני בהחלט יודע מי, למי צריך לבוא בבקשה להתחזק. בראש ובראשונה. הבקשה להתחזק צריכה לבוא אלינו, כל אחד אל עצמו, כל אחד במה שהוא, כל אחד בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בינו לבין התורה. תורה מגינה ומצלה בראש ובראשונה, אפשר לומר למי שאפשר, למי שאוזנו יכולה לשמוע את זה. הרי כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים, והדברים נאמרו גם לגבי דיני דאורייתא, כמו שנפסק בהלכות סעודה מפסקת, בערב יום הכיפורים. אפילו שם נאמר לא להגיד דברים שאינם נשמעים כשמדובר על ספק חילול יום הכיפורים בבין השמשות. ולכן אנחנו צריכים קודם כל בראש ובראשונה, בוודאי לא בשעה שאין לנו את הזמן, לבוא ולפנות לציבור הרחב, זה לא מה שהיה בפרס. בפרס כולם ידעו את האמת, רק התעצלו, הלכו ליהנות מסעודתו של אותו רשע בגלל כל מיני סיבות, לא צריך לבוא ולהוכיח להם שהתורה היא אמת, לא צריך לבוא ולהוכיח להם שיש אלוקים. הציבור הרחב, אנחנו מקווים שכולם יבואו, ישמרו רחוקים ויבואו, ולא יצטרכו עם כל אחד ואחד לעשות עבודת שטח עם חריש עמוק פנימה. כי יאיר הקדוש ברוך הוא להם רוח ממרום. אבל כשמדובר בשעת חירום ואין את הזמן להם, אז קודם כל צריך לפנות לאלה שכן יודעים את האמת. הרי יודעים שתורה מגינה ומצרה. יודעים שההתרחקות מכל מיני עניינים שמרחיקים את האדם מתורה ומצוות, היא זו שנמצאת בשורש. ולכן, את הפנייה שלך, שהיא פנייה צודקת, בוא נעזוב את כל האחרים, בוא נפנה לעצמנו. אלינו, אנחנו.
למה אני אומר את זה גם? כי במלחמת יום כיפור, למשל, מלחמת ששת הימים, גם אני זוכר עוד את זה. אז כל העם הצטרף, וכל העם, והרגישו, והיה באמת תנועה תשובה גדולה מאוד, אז תשובה מאוד גדולה. אז
אנחנו נמצאים... למה אתה משווה? אין מה להשוות. הלוואי ואנחנו נעמוד מול ניסים גלויים, כמו שעמדנו במלחמת יום הכיפורים, וכמו שעמדנו במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים עוד יותר. זה לא דומה. ולכן שוב, אנחנו לא יודעים, אין לנו את הסוד, מה יעורר את אלה שלא יודעים מימינה ומשמאלם כלום. אנחנו לא יודעים את הסוד. אני לא צריך לספר למאזינים פה שהשתדלנו ועשינו, ואנחנו משתדלים ועושים מה שאפשר להביא את הידיעות על אמיתות התורה שבכתב ושבעל פה ועל מציאות האלוקים והשגחתו בפני כל מי שמעוניין לשמוע. אבל בשעת חירום כזאת, קודם כל צריך לפנות לקרובים. כי הקרובים צריכים להיות עוד יותר קרובים. כי הקרובים צריכים לקחת על עצמם את האחריות. כתוב, הצדיק עבד ואין איש שם הלב, ואנשי חסד נאספים בעין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כך כתוב בישעיהו פרק נ"ג, נ"ד, נ"ה, בפסוק הראשון של אחד הפרקים האלה. ויש לפסוק הזה שתי משמעויות שעולות בקנה אחד, בבת אחת, שתיהן נשמעות מהפסוק. או שמפני הרעה נאסף הצדיק, כמו אברהם אבינו שנפטר 5 שנים לפני הזמן שנקצב לו, כי יצחק חי 180 שנה, אברהם אבינו 175 שנים, כדי שלא יראה ברעה שעשיו יוצא לתרבות רעה, ויציאתו של עשיו לתרבות רעה גלגלה את כל האסונות, עמלק, טיטוס, חורבן בית המקדש, על חרבך תחיה וכן הלאה, והפירוש השני זה שהצדיק, מפני שהרעה מאיימת לבוא, אז הצדיק נלקח כדי לחפר על העם ולשאת על כתפיו את מסע העם כולו ולחפר עליהם במותו. איזה משני הפירושים מתקיים בפועל, זה תלוי בנו. זה תלוי בנו. זה תלוי בנו, ואין לנו את הזמן עכשיו לבוא ולפנות בקריאה לכל אלה שצריך בדרך הטבע כל כך הרבה לעשות כדי שיתקרבו. גם את זה צריך לעשות, אבל קריאת החירום צריכה לפנות קודם כל אלינו. מה גם שהאמת היא שמן הסתם, אנחנו לא באים בסוד השם, אבל מן הסתם התביעה עלינו יותר גדולה. כי הם יכולים לבוא ולהגיד, לא לימדני אבא כך, כמו שהגמרא אומרת, המדרש אומר על הפסוק, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם, אליהו הנביא היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים, וראה אדם אחד שהתפוח ומוטל ברעב, שאל אותו מי אתה, אמר לו פלוני, מאיזו משפחה אתה, משפחה פלונית, כמה הייתם, 3,000, וכמה נשארתם, אמר לו אני, אמר לו אליהו הנביא, רצונך לומר דבר אחד ותחיה, אמר לו כן, אמר לו אמור שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אותו אדם נפוח ומוטל ברעב צעק, הס, כי לא להזכיר את שם השם, לא לימדני אבא כך, מה עשה, נטל ירתו, חיבקה ונשקעה, ונפל עליה עד שנבקעה קריסאו. וזהו שנאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. כל מילה במדרש הזה באה ללמד אותנו את הסיפור האמיתי. כשאליהו הנביא שואל אותו, רצונך לומר דבר אחד ותחיה, פירוש דבר ככה, אדם אחד שנשאר נצר האחרון, כשמשפחה של 3,000 נהרגת מול עיניו, הוא יכול להיות רק באחד משני מצבים. או שהוא משתוקק לחיות כמי שנוסע על כתפיו את זכר המשפחה, ואז אין מי שמשתוקק לחיות יותר ממנו, או שהוא בייאוש והוא רוצה למות. הוא לא באמצע. ולכן הוא שואל אותו, אתה רוצה לחיות? הוא אומר, כן. אז הוא אומר, תגיד שמע ישראל. מה יש לו להפסיד? זה לא יעזור, הרי ממנו הוא הולך למות. הוא אומר, הס, כי לא להזכיר את שם השם. לא לימדני אבא ככה. אדם שלא יתרגל לחיות על פי תורה, בשבילו הוא מוכן להמשיך ולנשק את האלילים שלו, ולא להזכיר שם השם. יש תופעה כזאת, הייתה תופעה כזאת. אנחנו בשעת חירום קודם כל צריכים לפנות אל עצמנו. ולא רק זה, יש עוד דבר. הרוח ממרום שמאירה את לבבות האנשים כולם, היא ככל שאנחנו נפעל יותר ונקפיד יותר, כמו שאמר בישראל מסלנט, כשמדקדקים בהלכות שבת בווילנה, אז בצרפת לא פותחים חנויות בשבת. כשפותחים בצרפת חנויות בשבת, זה בגלל שאנחנו לא מדקדקים מספיק. זאת ההשקפה הנכונה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות, כי זה בידינו, כי פה לא צריך לשכנע אנשים שצריך את זה, צריך רק לעורר אותם.
תודה רבה הרב.
תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, אולי השאלה הזאת תמיד חוזרת על עצמה בקהלת אירועים, שבעצם מנגישים שצריכים פה נקמה, שומעים את ה... מרגישים שיש מושג של נקמה בעצם, שקדוש ברוך הוא אומר, כן נקמות השם. והשיר שישלם לכם, הוא הולך גם את לנו. אבל מצד שני, קשה, מה נותן את הנקמה? כאילו, מה המיוחדות שקדוש ברוך הוא נוקם את הנקמה? מה זה ייתן? זה מחזיר חיים? בסוף הנקמה, מה מגלב כאלה מצדים?
נקמה זה מלשון להקים. כן? נקמה, בין אם שורש נון קוף מהם, או שורש קוף וב מהם, שתי אותיות קוף מהם נמצאות בשניהם, המילה להקמה מצלצלת היטב כשאומרים נקמה. להקים את מה שהאויב רצה להרוס. ולכן תמיד אנחנו אומרים, כשאנחנו מסתובבים במחוזות החורבן, אנחנו מדברים על זה, שזה ששוב נשמע כל התורה, וזה שיש ישיבות שנקראות, סלבודקה, חברון, פוניביש, פרסבורג, צאנז, ארלוי, כל זה, זה נקמה, זה להקים את מה שהם החריבו, ולהקים ביתר סט. עכשיו, אחד מהדרכים להקים את מה שהחריבו, זה לגרום שלא יחריבו עוד פעם, וזה לעקור את הרע. הרי גם הרפיון שנמצא אצלנו כתוצאה מהרע שיש בעולם, ואת הרע צריך לעקור. ובאמת הרע בעולם מתחלק לשני סוגים. כמו שכתוב בספרים, להיהפך ולהיקפיה. יש רע שמתהפך לטוב, ויש רע שנכפה, כלומר שנעקר. וזה המלאק, שעליו נאמר, אין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד שיבוא המלאק בעולם. אותם מחבלים מתאבדים. ואלה שבאים לפה הם מחבלים מתאבדים, כי הרי הם יודעים שיהרגו אותם. הניסיון מראה שיהרגו אותם, הרי זאת מדיניות שמנטרלים, כמו שאומרים. אין סנטימנטים פה. והם באים כדי להיהרג. יש בהם את התכונה של המלאק. הרי המלאק מופיע פעמיים בתורה, פעמיים הוא מופיע בפשוטו שמקרא להילחם בישראל, ובשני הפעמים כמחבל מתאבד. פעם אחת, משל העם בתיה רותחת, כולם מפחדים להיכנס לתוכה, ובא אחד וקפץ, ידע שהוא יסרף, אבל קלקל את האמבטיה. בפעם שנייה, במלחמת המעפילים, ויצאו המלאקי והכנעני לקראתם, ויקום ויקטום עד החומה. המלחמה הזאת מופיעה פרשת שלח, המלחמה הראשונה פרשת בשלח, ובספר דברים פרק א', פסוק מ' ב', עד מ' ד', משה רבינו מסכם את המלחמה, מלחמת המלאק השנייה, ואומר ככה, ויקו אתכם כאשר תעשינה הדבורים. ורשי אומר, מה דבורה מכה ומתה? כך גם המלאקים האלה, לכל מי שהרג יהודי ומת. ומכאן אפשר להבין למה המלאק זה רע בעצם. כי מישהו רוצח כדי להשיג משהו, אז תיתן לו את המשהו, לא ירצח. זה לא רע בעצם, זה רע מאוד. אבל, לא רע, אבל מי שמוכן להרוג את עצמו כדי לרצוח, זה רע בעצם. אומר המנחת שי, שלוש פעמים כתובה בתורה המילה דבורים בכתיב חסר. פעם אחת אצל שמשון, שהיה המתאבד הגדול הראשון, פעם שנייה, ויקו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, מה דבורה מכה ומתה, ופעם שלישית בתהילים קי"ח, שהגוין אומר שהפסוקים הללו בתהילים קי"ח, שאנחנו רואים בהלל, מדברים על מלחמת גוג ומגוג, ושם נאמר, סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים בשם השם כי המילם. יחזרו הדבורים, יחזרו המתאבדים. איך המלאק מגיע לישמעאל? אז כתבנו את כל הדברים הללו בספר שלנו, גלות ישמעאל, כתוב בפרק יד רב אלעזר, על יסוד הפסוקים בתהילים פי ג' שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהיה מיון, ומסנך נשאו ראש, על עמך ירימו סוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. אוהלי אדום וישמעאלי מואב והגרים, גבל, עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לא צלע, אשר אמון הרשה לנו את נאות אלוקים. אומר המדרש בפרק יד רב אלעזר פרק מ"ד, בשעה שבא סנחריב לארץ ישראל, ברחו ממנו 10 עמים, הלכו למדבר והתערבבו בישמעאל. והוא אומר, ולמרות שהמלאק נמצא בין הרשימה של 10, הוא מוסיף ומדגיש במיוחד, והמלאק הלך למדבר והתערבב בישמעאל. והנה כל המחבלים המתאבדים של הדור הזה, יוצאים מהמלאק. יוצאים מישמעאל, סליחה. ואנחנו יודעים שהמלאק מורבה בישמעאל. אנחנו לא יודעים מי מהם המלאק. ומי שיתאבד, עד שהוא לא מתאבד, אתה לא יודע שהוא המלאק. כשהוא יתאבד, אתה כבר לא יכול לקיים בו בעצמך את מצוות עם חטא, זכר המלאק. זוהי הנקמה. כשלא יהיה המלאק בעולם, אז יתאפשר להקים את כל הקדושה שהמלאק הרע הזה מפריע לה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב. ברשות הרב, הייתי רוצה להוסיף מספר מילים לתשובתו המחכימה של הרב למאזין הראשון. א', אנו מחויבים, כמו הרבים מברדיצ'וב, לסנגר על עם ישראל, במיוחד בעת חירום כזאת.
יש לך טעות מאוד גדולה להזכיר את הרבים מברדיצ'וב בהקשר הזה, ואני אסביר את הטעות. זו טעות שטועים רבים. הרי לסנגר על עם ישראל לא צריך להגיע עד הרבי מברדיצ'וב, יש הרבה לפני כן. לומדים את זה בגדעון. כשגדעון בא וסנגר על עם ישראל, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך בכוחך זה שלימדת. כתוב שככה, שבא המלאך ואומר לגדעון, אומר גדעון למלאך, אמש ישבנו בליל הסדר. וסיפרנו ליציאת מצרים על כל הנפלאות, והיה כל נפלאותיו, אומר לו המלאך, לך בכוחה זה שתה את ישראל. לעומת זאת, כתוב באותה פרשה עצמה, שבא המלאך אל הבוכים, ונתן להם על הראש, והוכיח אותם על פניהם. אז מה, צריך לסנגר או צריך להוכיח? התשובה היא מאוד פשוטה. גדעון דיבר לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הקדוש ברוך הוא צריך לסנגר. המלאך דיבר לעם ישראל, לעם ישראל צריך להוכיח אותם, לתת להם על הראש. מה, אנחנו נגיד להם פוצילה מוצילה? למה? מי שלא בסדר, לא בסדר. ואם אנחנו לא בסדר, אז אנחנו לא בסדר. אנחנו צריכים לתת מוסר גם לעצמנו. סתם להגיד מילות סנגוריה, כשזה רק ירגיע את המצפון, וייתן לאנשים אפשרות לטפוח על שכמם ולהגיד שלום עליי נפשי? לא זה עשה המוכיח שבא לאנשים שם. משל, למה הדבר דומה? בן, שנתפס במעשים לא יפים, הוא יושב בבית סוהר מחכה למשפט, הוא רצח, הוא הרג, מה שלא יהיה, ובא אבא שלו, ומדבר לפני השופט, הוא מדבר, מסנגר עליו, הוא אומר, הייתה לו ילדות קשה, וכו' וכו' וכו'. כשאבא פוגש את הבן לבד בארבע עיניים בתא שלו בבית סוהר, הוא גם ידבר עליו ככה, הוא ייתן לו על הראש, מה זה, תחזור בתשובה. ולכן הנושא הזה של לסנגר על עם ישראל, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל זה צריך לעשות כשפונים לפני הקדוש ברוך הוא. כשפונים אל העם, צריך להגיד מה שמועיל. עכשיו, גם זה, עכשיו, דברי תוכחה, זה מלשון הוכחה. לפעמים תוכחה זה לא להגיד לו, אתה רע, אתה רשע, ועוד כל מיני מילים שאנחנו אוהבים להגיד. זה לבוא ולהוכיח לו. לפעמים, אצלנו, כשאנחנו יודעים את האמת, אז תוכחה זה להוכיח לנו כמה אנחנו עצלנים, וכמה אנחנו לא מספיק עושים לפי הידיעה שלנו, כמה, איזה נתק יש בין המוח ללב, כמו שאמר מוישה חברויני תמיד בשיחות שלו, שהמסלול הכי קצר והכי ארוך בעולם, זה מסלול של 30 סנטימטר. יש מוח ויש לב, ויש צינור סתום. אז יש, צריך לעשות את והשבות אל לבביך. וכשמדברים עם אדם שבכלל לא יודע על מציאות האלוקים, ובכלל לא יודע על אמיתות התורה, צריך להוכיח לו. זה גם סוג של תוכחה. גם המילה מחאה, זה מלשון למחות את הזיעה. לפעמים צריך למחות את הזיעה. כל זוהמה יש את המטלית המתאים למחות אותו. יש מטלית, זוהמה שיורדת עם נייר זכוכית, אבל אם מישהו ינסה למחות את הזיעה עם נייר זכוכית, הזיעה תישאר וגם דם יתווסף. לכל זוהמה יש את המטלית המתאימה לה. והיום להוכיח את הציבור הרחב, זה בדרכי נועם, זה במילים בלי חנופה, בלי חנופה. בדרכי נועם להגיד את האמת, האמת היא שהם טועים, האמת היא שהם לא יודעים, האמת היא שהם צריכים ללמוד, ושאנחנו צריכים לחזור בתשובה. ולנו, בתוכנו, אנחנו יכולים לתת לעצמנו על הראש, כי יש לנו את הידיעה, אבל יש גם את הסתימה. תודה רבה. ערב טוב.
אתה מחשב אני?
כן, כן.
אני בקש למה שאמרתם למאזין הראשון, בקש לדקדוק המצוות. המסילת ישרים אומר כל הדברים האלה של חסידות ופרישות וכל זה. אז כאילו, הייתי אומר לעצמי, מה, אם אני עכשיו אתחיל להתעלות בכל הדברים האלה, ידקדקו בי, תיקחו את השערה. וכתוב שם הזוהר אומר את זה, שאפילו...
מה השאלה? אנחנו בתוכנית של שאלות, אנחנו לא בתוכנית של שיחות ומאזינים.
אז אני פשוט אגיד לעצמי שאני לא רוצה לדקדק, למה? כי אני לא רוצה שידקדקו בי, תיקחו את השערה.
תראה, אני מבין את השאלה שלך. קודם כל, בהתחלה חשבתי שאני מבין משהו אחר, עכשיו אני מבין משהו אחר, אני יענה גם לפי מה שאני הבנתי וגם לפי מה שאתה התכוונת. בהתחלה חשבתי שאתה עומד לשאול, האם באמת אני לא יכול להגיע לעבוד על זריזות ועל פרישות לפני שגמרתי לעבוד על זהירות? אז זה לא התכוונת לשאול, אני מבין מתוך סוף דבריך, אבל ככה אני הבנתי בהתחלה, אז אני אגיד גם על זה משהו. הרב סרנה בעיונים שלו על מסילת ישרים אומר שלמרות שהמסילת ישרים בנוי לתפארת כקומה על גבי קומה, העבודה בשטח לא עובדת ככה, אלא חטוף ואכול, חטוף ואכול, בזהירות, בזריזות. זה לא שעד שאתה לא גומר זהירות, אתה לא מגיע לזריזות. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר, הרי מצד אחד ככל שאנחנו נדקדק יותר, נהיה יותר צדיקים, הקדוש מדקדק עם צדיקים כחוד השערה. צריך להבין שזה... זה נשמע אחרת כשאומרים, מסתכלים על זה בצורה מסודרת, לפי ההדרגה. למשל, למה הדבר דומה? אדם שהולך עם חולצה מלאה כתמים, אז כתם קטן לא ניכר עליה. ככל שמנקים את החולצה, אז גם כתמים קטנים ניכרים עליה. אף אחד לא יבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אולי כדאי לא לנקות אותה בכלל, ואז אף אחד לא יראה את הכתמים הקטנים, אבל הכל קטם אחד גדול. זה מה שזה הכוונה, הקדוש מדגדק עם צדיקים, מדגדק עם צדיקים בגלל שהוא דן איתם במקום שבו הם עומדים. ועצם העובדה שהם עומדים במקום גבוה, זה כבר תענוג גדול. זה בדיוק אותו דבר כמו, ניקח משל ישראלי, סיווג ביטחוני. יש, הזמינו אותי פעם לתת הרצאה בבסיס הכי סודי שיש בארץ. שם נמצא אי שם, ושם נמצאים כל הדברים שהאיראנים פוחדים מהם. חצי שנה עקבו אחריי כדי לתת לי את הסיווג הביטחוני המתאים שאני יכול להיכנס לשם. עכשיו, כשבודקים את הסיווג הביטחוני הזה, אז מסתכלים עליך בזכוכית מגדלת. אבל רוב בני אדם שנענים לאתגרים מעוניינים להיות במקומות האדם שבאמת הולך למערכת מסוימת, רוצה להתקדם. ככל שהוא יתקדם יותר, יסתכלו עליו יותר בזכוכית מגדלת. זה לא חידוש דווקא בבית דין של מעלה. זה בכל תחום ככה. האדם שהוא פקיד קטן בבנק, לא מסתכלים עליו כמו שיסתכלו עליו אם הוא צריך להיות מנהל מחלקה. כשאדם הוא שוטר פשוט, לא מבקשים סיווג ביטחוני כמו שיבקשו אם הוא יהיה ראש השב"כ או ראש המוסד. ככל שהוא אדם יותר גבוה, אז מסתכלים עליו יותר בזכוכית מגדלת. ואנשים רוצים להיות שם, כי זה משתלם.
אבל כאילו, זה עניין הוא שכאילו, אם אני חייב לעשות את זה, כאילו, הוא כתב שם גם שיש חסיד שיקפה על הציבור להיות חסיד, כמו כאילו להיות חסיד, כן? כאילו מצד שני, אני לא...
כל החשבונות שאתה עושה זה לא החשבונות שלנו. אברהם אבינו אומר למלאך, לשטן שמנסה לאתגר אותו, אני לתומי אלך. אנחנו לא מתחכמים. הרמח"ל אומר מה שיהיה, אבל אנחנו צריכים לעבוד את השם. ולעבוד את השם זה שכל אחד, אני אמרתי את זה פה ביום ראשון שעבר, ביום פטירתו של מרן הרב קניאסקי. כשהבאתי את הנפש החיים, שמביא ממדרש משלי רבתא, פרק י' בשם רבי יהודה, שכשאדם בא לשמיים, שואלים אותו, האם למדת את זה, והאם למדת את זה, והאם למדת את זה, והאם למדת את זה, והאם למדת את זה. כן? הכל. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו חיילים, וחיילים לא שואלים כאלה שאלות, כמו האם זה משתלם לי לעשות או לא משתלם לי לעשות. אנחנו צריכים חיילים של מלך, לא חיילים שמגויסים בכוח, אלא חיילים שעושים מתוך אהבה, וכמו שאומר אנטיגנוס איסוכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויש גרסה שאומרת על מנת שלא לקבל פרס, אפילו על מנת שלא לקבל פרס, גם גרסה כזאת יש. וזה הדרגה שאנחנו צופים ושואפים שנזכה להגיע אליה מצידנו, קודם כל, לעבוד את השם מאהבה, וכשעובדים את השם מאהבה, אז כל החשבונות נופלים.
טוב, בסדר.
ערב טוב. אנחנו בשבוע של פרשת נגעים. חוזרים חזרה ליסוד, היסודות שמורינו החפץ חיים ייסד. והחפץ חיים הרי כתבת משנבורות. וזכה להיות פוסק שבכל תפוצות ישראל לומדים את פסקיו, כפי ששום מחבר בדורות האחרונים ודאי לא זכה לו. וזאת עבודה כבירה, גם משנה ברורה, גם ביאור הלכה, גם שער הציון, בקיאות גדולה, ניתוח סוגיות, הכרעה הלכתית, פסיקה על כל צעד ושעל, להכריע בין גדולים. והוא לא נקרא משנה ברורה, הוא נקרא חפץ חיים. עכשיו היה סיום של המשנה ברורה, דף היומי משנה ברורה, ונסע קבוצת רבנים לרדין, והם אמרו שהם נוסעים לחפץ חיים. אתם נוסעים על המשנה ברורה, אתם נוסעים בעניין המשנה ברורה, נוסעים לחפץ חיים. כלומר, הנושא של לשון הרע הוא הפך להיות, עלה הזהירות מלשון הרע עלתה על ראש שמחתו של החפץ חיים. והנה היא פרשת השבוע. מי שמדבר לשון הרע מקבל צרעת. מרים היא הדוגמה לזה. ולמה זה? יש הרבה דברים לומר, אבל הדברים הם פשוטים. ברגע שאדם מדבר לשון הרע, הוא מפריד, ונרגן יפריד. ברגע שאדם נהיה מצורע, מפרידים אותו. זה מידה כנגד מידה. עוד דבר, צרעת זה מוות מקומי, כמו שמשה רבין אומר, אל נתי יקמת. וברגע שאדם מפריד את עצמו מן הכלל, הוא מפריד בתוך הכלל, חיים לעם ישראל זה חיים של כלל ישראל. ברגע שמתחילים להפריד, אז יש פה מוות מקומי, כמו צרעת. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
שלום, ערב טוב. רציתי לשאול, ביום כזה שכולנו בעצם מפחדים אוטומטית אחרי שיש פיגועים, מה בעצם הגבול הנכון וההסתכלות הנכונה, איך להסתכל מצד אחד, אנחנו לא רוצים לפחד, אנחנו מאמינים שאם השם לא ישמר עיר, שב שוקד שומר, מצד שני, אנחנו כן רוצים להיזהר מסיכונים. איך צריך להסתכל על זה?
אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו גדר השתדלות. וגדר ההשתדלות שאני חושב שהוא נורמלי, זה לפעול על פי הוראות כוחות הביטחון. לא בגלל שאנחנו חושבים שמי יודע מה הם יודעים, כמו שאתה אומר, אם השם לא שמר, עיר השב שקד שומר, כמובן שאנחנו מלאים הכרת הטוב למי שבאמת מסכן את חייו ומנטרל בשפה הסטרילית של היום את המחבלים, אבל זה גדר השתדלות. גדר השתדלות, אדם לא צריך להשתגע בתוספות, על גבי תוספות, ואדם לא צריך לזלזל. בדיוק אותו דבר כמו במלחמת המפרץ, אני אתן דוגמה. אמרו לקחת מסכות. מלחמת המפרץ הראשונה, היה חשש גדול לפגיעות בנשק כימי, ואמרו לקחת מסכות. בני גילי זוכרים את זה היטב, גם הצעירים ממני זוכרים את זה. ולקחנו מסכות, ואני הייתי אז אבא לחמישה ילדים, ומילדים קטנים, והיו כל מיני ציודים לכל הילדים, וברגע שהייתה הזעקה, ואמרו לי, כנס לחדר אטום, נכנסנו. אמרו לי, ללבוש את הציודים, לבשנו, חבשנו, וצלצלו אליי ושאלו אותי, האם באמת צריך לקחת מסכות? אולי, אני, יש לי מידת הביטחון, אמר לי מי שצלצל אליי, ואני לא, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ואני לא צריך מסכות. בבית של רבחיים קניבסקי כתבו, פה לא לקחו מסכות, כי גדר ההשתדלות של רבחיים קניבסקי היה גדר הביטחון שלה, בלי לא לקחת מסכות. הוא גם דיבר על בני ברק, וכן הלאה. אז השאלה היא כזאת, מה אני עונה לאותו אחד שאומר שיש לו ביטחון? אמרתי לו, בוא תעשה חשבון. הרי כשאתה לא לוקח מסכה, זה יכול להיות בגלל ביטחון, וזה יכול להיות בגלל עצלנות או בגלל הפוזה. אתה רוצה להראות שאתה לוקח, take it easy, כזה אמריקאי, או ישראלי חצוף. מה הבחינה? דמיין לעצמך שנפלה פצצה כימית חלילה. וכל אלה שבסביבתך חבשו את המסכה, ולא נפגעו. ואתה שלא חבשת, נפגעת. האם תגיד, אוי, כמה טיפש הייתי שלא חבשתי מסכה? אם תגיד את זה, מתברר למפרע שזה לא היה ביטחון. כי אם זה היה ביטחון, היית בטוח ב-100% שמה שקרה צריך לקרות. והביטחון, האיזון בין ביטחון והשתדלות משתנה לפי דרגת האדם. ולכן אני חושב שגדר הביטחון זה לעשות מה שמערכת הביטחון, שהמפתחות לאינפורמציה ולדרכים איך צריך לפעול נמצאים בידיה. שוב אני אומר, לא בגלל שאנחנו חושבים שמי יודע מה הם יודעים, אלא בגלל שזה גדר ההשתדלות. כך אני לקחתי לעצמי גדר ההשתדלות. ולכן באמת זה קצת לא נראה נשמע, לא היה נשמע לי לעניין שמתאספים סקרנים במקום שהוא עדיין מסוכן, וגם מפריע לטפל בפצועים, וגם מפריע לטפל אולי באנשים נוספים שצריכים לנטרל אותם שם.
רק עוד נקודה קטנה, אני עובדים אצלי בבית ערבים, מה המילים הנכונות שאני אמור להגיד מחר בוקר לאשתי? האם להדחיק את הפחד, או באמת לפחד? כי זה בסוף מפחיד.
לא, אני לא יודע מה להגיד לך ברמה הספציפית, ואני יכול רק לחזור על מה שאמרתי קודם. לא שמעתי שמישהו אמר להפסיק להסיק את אותם ערבים שהם שועים, שהם נמצאים פה באופן חוקי, ולא שמעתי שירחיקו אותם. יש מקרים שבהם סוגרים את השטחים, יש מקרים שבהם אומרים לא לבוא. לא שמעתי שאומרים את זה. לכן אני לא חכם יותר מהם.
תודה רבה רבה.
כל טוב. אנחנו נחזור, נחזור על מספר הטלפון 050-03-593-93, וכמו שאנחנו עושים עד שיגיעו מאזינים נוספים, אנחנו ממשיכים ברקימת הרעיון שאמרנו, התחלנו להגיד. הפרדה מתוך כלל ישראל זה העונש של המצורה עם מוות מקומי. להראות לו שהלשון הרע וההפרדה שהוא עושה בלשון הרע ברכילות שלו, זה מוות מקומי, זה זריעת מוות מקומי. והנה ראינו באמת בשבוע שעבר מהו הדבר שמאחד את כל כלל ישראל. כל פטפוטי האחדות שמפטפטים הפוליטיקאים אינם שווים את ההבל היוצא, את האנרגיה שמשקיעים בהבל היוצא מפיהם, שלא לדבר את הנייר שעליו כותבים אותם. פתאום התברר שכל מיני סוגים מעם ישראל, אלה שהיו, ותקשורת שהיא כיבדה מאוד, והתפעלה, ודיברה, חוץ ממה שנאמר בשם יושב ראש הכנסת, כל השאר, כולם באמת, כיבדו מאוד. מה היה פה? אדם שכולו תורה. כלומר, התורה זה הגורם המאחד את כולם. כל אחד עם חלק שלו בתורה. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום רב. רציתי לשאול, האם מרגישים שאם אדם יודע לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לו, על הילדים שלו, שברוך השם, זה טוב, או כל מיני דברים כאלה, אז כאילו הקדוש ברוך הוא יזכר בו, ואז אז יכול... כי פתאום יקרה לו איזה משהו, או נגמר במצבים האלה, עכשיו נגיד, אנחנו נגישים את זה, כאילו, אם אדם יגיד שבזרד השם לא יקרה כלום, כאילו, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, או כאלה דברים, אז באותו רגע יתעורר פתאום איזה...
אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, שכתוב עליה בספרים גם כן. קודם כל, צריך לדעת נקודה אחת. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. יש לו את התוכניות שלו. ורב שמעון שוואב היה אומר, מה זה נקרא להאמין בביאת המשיח? להאמין שמשיח יבוא היום ולהיות נכונים לכל אכזבה. כך שאם הוא לא יבוא היום, גם מחר נמשיך להאמין שהוא יבוא ביום של מחר. אותו דבר גם לגבי כל הדברים. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, לגבי להודות לקדוש ברוך הוא. מלכות הדרכי הקיין מלכות הדערה. הרי את עצמותו של הקדוש ברוך אנחנו לא משיגים, ולא מדברים על בכלל, אנחנו מדברים על התגלויות אלוקיות בעולם. אלוקים גילה לנו שההנהגות אלוקיות בעולם דומות להנהגות של בני אדם. ולכן יש משל למלך, משל לאבא, אבינו מלכנו. אז בוא ניקח אבינו, משל. כמשל יש, זה הנהגה כזאת, זה לא שבעצמותו של הקדוש ברוך זה טבוע, כמו זה כתבוע בעצמותו של אבא. על עצמותו של הקדוש ברוך אנחנו לא מדברים. אבל זאת הנהגה כזאת. אבא, אפילו שהוא אוהב אותך, אפילו שהוא רוצה לתת לך, יהיה לו הרבה יותר נעים לתת לך, אם אתה תראה שאתה, יש לך הכרת הטוב. זה לאו דווקא לידי להגיד את המילה טובה, לפעמים אומרים את המילה תודה, לפעמים אומרים את המילה תודה כמס שפתיים, אלא באמת להרגיש הכרת הטוב. ולכן, לבוא ולהגיד, אותו דבר גם ביחס להבינו מלכנו, לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תודה, 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 שזה יהיה כמו... כפטפוט הטוקי וכצפצוף הציפור וכקשקוש הזרזיר, זה אפילו מעליב. גם אבא יעלב. אם אנחנו נגיד לו כל הזמן תודה, 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 תודה. אבל להביע תודה בעיניים, בהרגשת הלב, כמו שרב לוי יצחק ברדיצ'ב, שהגיע להונגריה, הוא מצא שם איזה ילד בן 8, רואה אווזים, שהוא שמע אותו אומר ככה בשדה, כשהוא לבד, ריבונו שלום, אני כל כך אוהב אותך, אבל אין לי מה לתת לך. אבל אם היו לך אווזים, תדע לך, אני הייתי רואה לך את האווזים בחינם. זו אמירת תודה של ילד בתמימות, שמבוגריי אומר את זה, אני שמעתי פשוט נורא. אבל כשילד אמר את זה, זה אמר את זה מתוהר לב. וכשמביעים תודה, אז יש הנהגה כזאת בעולם, בטבע בני אדם, שיותר נעים להם לתת. והנהגה כזאת הוטבעה בבני אדם, גם באבינו הפיזי, הביולוגי, כדי ללמד אותנו שיש הנהגה כזאת כלפי אבינו מלכנו גם כן, ולכן זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא הבטחה. זאת לא הבטחה. הרבה פעמים, גם אם הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד לתת, אבל הוא רוצה מאוד לתת לנו לטובה, וזה מה שאנחנו אומרים, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבינו לטובה, ורק הוא יודע מה באמת טוב לנו.
כן, אבל לפעמים גם מגישים שכאילו, לפעמים אולי יש כזה הנגשה, שכאילו הקדוש ברוך הוא מחכה לנו בפינה, אבל מבין לנו את זה?
הקדוש ברוך הוא מחכה לנו לא רק בפינה, גם במרכז הרחוב הוא מחכה לנו, מחכה לנו בכל מקום. מחכה לנו לטוב, אבל כל מי דוד רחמנא לטוב, זה צריך להבין. גם אם נראה שמישהו מחכה בפינה כדי לתת לי סתירה, אבל אם זה האבא מחכה לי לתת לי סתירה, כנראה שהוא מבין שהסתירה הזאת היא לטובתי. ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום הרב.
כן, כן.
רציתי לשאול את הרב, אני יוצא צבא לשעבר, היום אני אברך בעל תשובה ברוך השם, ועבדתי גם ביחידות ביטחוניות מסוימות, ויש לי רישיון לנשק פרטי, ואני מחזיק נשק. השאלה, עד היום לא הייתי מסתובב איתו בכולל שאני הולך, או בכל מיני מקומות, לא הרגשתי צורך בכלל, אלא אם כן זה מקומות שהם מועדים לפורענות. השאלה, אם זה נכון מצב כזה, כמו שקורה עכשיו עם הפיגועים וכל העניינים האלה, להתחיל להסתובב איתו. קודם כל, אם זה בגדר ההשתדלות הנצרכת, ודבר שני, מבחינת הכניסה לבית מדרש ולבית כנסת עם הנשק, שהוא מוסתר.
אין בעיה להיכנס לבית מדרש עם נשק, יש בעיה להיכנס לבית מקדש עם נשק, אבל לא לבית כנסת, לבית מדרש. בכל אופן,
כן.
האם כדאי? ליבי אומר לי שכן, וזה תרומה לחברה גם כן, כי דווקא בחברה שאתה מסתובב בה, יש מעטים שיש להם רישיון לרנשק, אז בהחלט ליבי אומר לי שכן, אבל אם יש לך רב שאתה שואל אותו את השאלות, תשאל אותו.
הבנתי. תודה רבה רב, יישר כוח.
ברוכים תהיו, ותוכניתנו הסתיימה ברגע זה, ואנחנו מודים לכל הצוות שלנו, ומייחלים שלא יישמע עוד צער וכאב במחוזותינו ובכל כלל ישראל, ולא נדע יותר צער. ושיהיה בהמשך רק בשורות טובות. כל טוב.
חדשות כל חי. השעה 11:00.